בואו נספור לאחור. 5, 4, 3, 2, 1.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 219, פרויקט הגנום האנושי.
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
כשאנחנו חושבים על פרויקט הגנום האנושי, אנחנו חושבים על אידיאלים, על לעשות טוב לאנושות. אבל האמת היא שהפרויקט הגדול הזה התחיל ממשהו אחר לחלוטין. בשלהי מלחמת העולם השנייה, הפציצה ארצות הברית את יפן, את הירושימה ונגסאקי בפצצות אטום, ומאות אלפי בני אדם נהרגו או שסבלו מהשפעותיה של הקרינה הרדיו-אקטיבית. 40 שנה לאחר מכן, ב-1984, התכנסו כמה עשרות חוקרים בעיירת סקי מנומנמת, לא רחוק מסולט לייק סיטי, עיירת סקי בשם אלטה, לדון בהשפעותיה של אותה הפצצה איומה. מי שיזם את הכנס הזה היה משרד האנרגיה האמריקני, שאחד מהמטרות שלו, אחת מהמשימות שלו, זה לעקוב אחרי כל השפעות של זיהומים סביבתיים, וקרינה רדיו-אקטיבית זה סוג כזה של זיהום סביבתי, ובין היתר הם עקבו אחרי הצאצאים של הניצולים של הירושימה ונגסאקי, כדי לראות את שיעור המוטציות באותו דור שני ב-DNA. אבל הבעיה הייתה שהטכנולוגיה באותה התקופה, אמצע שנות ה-80, לא הייתה מספיק רגישה כדי להבחין בכל אותן המוטציות, וזו הייתה המטרה של הכנס באלטה, לפתור את הבעיה הטכנולוגית הזו. אבל די מוקדם בכנס הזה, הנוכחים הגיעו לקונצנזוס שאין כל כך מה לעשות, הטכנולוגיה פשוט לא מספיק מתקדמת כדי לפתור את הבעיה הזו. אבל במקום שהמסקנה הזו תייאש את האנשים ותגרום להם לדכדוך מסוים, היא עשתה דווקא את ההפך. מה שהיא עשתה זה פתחה את הראש של כולם לרעיונות לא שגרתיים, לשיחות מסדרון והפרחה של כל מיני דברים שאולי במצבים אחרים היו נדחים על הסף כלא רלוונטיים, ועזרה גם העובדה שבאותו השבוע ירד די הרבה שלג באלטה, והחוקרים היו כלואים באותו בית מלון ולא יכולים לצאת החוצה. וזה עוזר למחקר מדעי כנראה. האווירה של הסיעור מוחות והסיר לחץ הזה הפיקה תובנה אחת ככה מעניינת מהכנס הזה, והיא שכדי להיות מסוגלים לזהות שינויים ב-DNA האנושי, קודם כל צריך לאפיין את הגנום שלנו בצורה מאוד מאוד מדויקת, כמו תמונות כאלה של קוסמטיקה של לפני ואחרי, שכשיש לך את הלפני אתה יכול לדעת מה היה אחר כך. בסוף הכנס אחד מהנוכחים כתב דוח, והדוח הזה התגלגל לידיו של מנהל במשרד האנרגיה האמריקני בשם צ'ארלס דליסי, ודליסי הוא זה שהגה את הרעיון ליזום פרויקט הגנום האנושי, שהמטרה שלו תהיה מטרה לאפיין בדיוק גבוה מאוד את ה-DNA האנושי, והוא זה שדחף את התקציבים בקונגרס, תקציבים הראשונים וכדומה, ואז ב-1989 הוא הצליח לגייס לעניין גוף שנקרא NIH, National Institute of Health, האמריקני, שזה גוף פדרלי גדול מאוד, עם הרבה תקציבים וכוח אדם, שעוסק במחקר בסיסי בתחום של הטכנולוגיה, בתחום של הביולוגיה, סליחה. ובעצם ה-NIH הוא זה שנתן את הרוח הגבית הגדולה ביותר לפרויקט הזה, וגם ניהל אותו בהמשך. אבל לפני שאני ממשיך לספר לכם על פרויקט גנום האדם, גנום האנושי, בואו נדבר קצת על מה זה בכלל, למה בכלל החשיבות של הגנום שלנו, ומה זה מיפוי גנטי וריצוף גנטי, ומה ההבדלים ביניהם. אז פרנסיס קולינס, אחד מהחוקרים הבולטים בפרויקט הגנום האנושי, האדם שהוביל אותו ואחד מהגיבור של הסיפור שלנו, היטיב לתאר מה זה המשמעות של הגנום. הוא אמר, הגנום שלנו הוא כמו ספר היסטוריה. הוא נרטיב של מסעו בזמן של המין שלנו. הוא גם ספר הדרכה עם תוכניות מפורטות להדהים לבניית כל תא בגוף האדם. והוא גם ספר לימוד לרפואה שמכיל תובנות שיאפשרו לחוקרים כלים רבי עוצמה לטפל, למנוע או לרפא מחלות. והגנום שלנו אפשר להתייחס אליו כלשרשרת ארוכה ארוכה של מולקולות, חומצות בסיס, שכמו חרוזים בשרשרת או אותיות, ככה ללא רווחים ביניהם. רוב רובו של המידע בתוך הגנום שלנו, קצת כמו שיר של סטטיק ובנאל, הוא ג'יבריש. אבל פה ושם יש איים של משמעות. איים של מידע שאנחנו יכולים להזה, שבעצם הגוף נעזר בהם כדי לייצר את המולקולות החיוניות, ועל האיים האלה של משמעות אנחנו קוראים גנים. תחשבו על הגנום כעל אוקיינוס רחב ידיים של מידע חסר משמעות, שפה ושם ישנם איים של משמעות שמסתתרים פה ושם. וכמו מגלן וקולומבוס ושאר מגלי העולם בתקופתם, גם חוקרי הגנטיקה היו מאוד רוצים להיות מסוגלים לנווט אל הגנים האלה ולהגיע אליהם. זו הייתה מטרתו של פרויקט הגנום האנושי, וכמו כל פרויקט מדעי גדול, הוא נתקל בהתחלה בקשיים. קשיים של מתנגדים בהתחלה, עיקר ההתנגדויות הגיעו מהכיוון התקציבי. פרויקט הגנום האנושי היה פרויקט מאוד שאפתני, מבחינת, קודם כל מבחינת המשאבים שהוקצו לו, 3 מיליארדי דולרים, מכספים של יום המיסים האמריקני, על פני 15 שנה. והיו המון חוקרים ששאלו, רגע, זה הולך לבוא על חשבון התקציבים שלי, מן הסתם. לא אהבו את זה. והיו גם כאלה שהתנגדו מסיבה אחרת, יותר מדעית פה נאמר. הם שאלו את עצמם, רגע, אם זה שנדע איפה נמצא כל גן, האם באמת זה יעזור לנו להבין את התפקוד שלו בגוף? כפי שנראה אחר כך, זו שאלה טובה ונכונה. והיה לה הרבה משמעות גם אחר כך. אבל לא ספק, האתגר המהותי ביותר והגדול ביותר של הפרויקט הזה היה ההיקף השאפתני שלו. יש בגוף האדם, בגנום האנושי, יש 3 מיליארדי בסיסים, וכל אחד, וכאילו, כמות אדירה, אדירה של מידע, והמעבדה הגנטית המתקדמת ביותר ב-1990, כשהפרויקט הזה התחיל, הייתה מסוגלת לרצף אולי 1,000 בסיסים בשבוע. מה שאומר שזה 11 מיליון שבועות עבודה. אז ההיקף של הפרויקט הזה היה כזה שהיה צריך בעצם לפתח כלים חדשים, שיטות חדשות, מאגרי מידע חדשים, מה גם שחוקרים בעולם הזה של הגנטיקה נטו לעבוד במעבדות קטנות, מבודדות יחסית זו מזו, באופן ידני. היה פה הרבה סיכון של איך עושים את הדבר הזה. אבל למרות כל ההתנגדויות והדברים, כל השאלות, זה ברגע שהפרויקט התחיל ב-1990, החששות הפכו בעצם לסוג של התלהבות. באלפי חוקרים מכל רחבי העולם, מארצות הברית ובריטניה וגרמניה, צרפת, יפן וגם כאן מישראל, התחילו לעבוד על הריצוף. אז בואו נדבר קצת על איך ממפים גנים ואיך מרצפים אותם. אז אני חושב שפריצת הדרך הראשונה בתחום הזה הייתה בשנות ה-40 של המאה ה-20, עם תגלית מאוד מעניינת, שהיא אומרת משהו כזה, אם שני גנים באים לידי ביטוי בתכונות שלהם אצל הצאצאים, יש סיכוי לא רע שהם גם נמצאים קרוב אחד לשני על ה-DNA, קרוב פיזית אחד לשני. אם אני אתן איזשהו ככה הסבר שאפשר להבין אותו באנלוגיה, אז זה קצת כמו שאנחנו מסתובבים בסופרמרקט, ויש לנו רשימת קניות, וכתוב בה אבקת כביסה, ומרכך כביסה. עכשיו, אנחנו לא יודעים איפה בסופרמרקט מסתתרים המוצרים האלה, אבל יש ביניהם קשר. הקשר הזה, שניהם שייכים לכביסה, נכון? אז אתה יודע שסביר מאוד להניח שהם נמצאים באותו הפרוזדור בסופרמרקט, או אולי אפילו על אותו המדף. אותו הדבר עובד, מסתבר, גם בעולם של הגנים. אם למשל רוב הצאצאים של הורה מסוים, יש להם עיניים כחולות ושיער בלונדיני לצורך העניין, אז אנחנו יכולים להניח שהגן לשיער בלונדיני והגן לעיניים כחולות נמצאים קרוב אחד לשני על ה-DNA. והתובנה הזו עזרה, זה מה שנקרא בעצם לינקג' בשפת הז'רגון המקצועי, וזה מה שאפשר לחוקרים למפות במשך עשרות שנים את ה-DNA שלנו. אבל התובנה הזאת שהייתה בסך הכל עזרה לחוקרים, גם היה לה מגבלה מסוימת. תחשבו על מגלן שמסתובב באוקיינוס השקט ומחפש את דרכו, ומה שהוא יודע זה שהאיים הצפוניים של הגלאפגוס והאיים הדרומיים של הגלאפגוס קרובים אחד לשני. האם זה עוזר לו למצוא את איי הגלאפגוס? האם זה עוזר לו ממש לנווט את דרכו באוקיינוס הזה? לא ממש. בשביל זה יש משהו שנקרא ריצוף גנטי או סיקווינסינג באנגלית. ובריצוף אנחנו עושים משהו אחר לגמרי. בריצוף אנחנו לא מנסים לקבוע מרחקים יחסיים בין הגנים, אלא אנחנו מנסים לקבוע את המיקומים האבסולוטיים שלהם על ה-DNA, לדעת איפה נמצא כל גן. זה קצת באנלוגיה שלנו, זה ממש לדעת את הקו אורך ורוחב של כל אי, או לדעת באיזה מדף בסופרמרקט נמצא כמו כל מוצר. אז איך עשו את זה חוקרי פרויקט הגנום האנושי? מה הייתה הטכניקה, המתודה שלהם לרצף את ה-DNA שלנו. אז הרעיון הוא כזה, אמרנו שיש 3 מיליארדי בסיסים ב-DNA, שזה יותר מדי מישהו שיכול לקרוא את זה, או אין טכנולוגיה שיכול לקרוא את זה בבת אחת, ולכן צריך לשבור את זה לחלקים. אז אם אנחנו מדמים את הגנום שלנו כאיזה ספר אב קרס, אז מה שהם עשו, הם חתכו ממנו דפים, שזה אומר לחלק את ה-DNA למקטעים של 150 אלף בסיסים. אבל גם הדפים האלה הם גדולים מדי, אי אפשר לקרוא אותם בבת אחת, ולכן חותכים את ה... מקטעים האלה למיני מקטעים שכל אחד מהם בערך 2,000 בסיסים. עכשיו, מרצפים כל מיני מקטע בפני עצמו, באנלוגיה של הדפים זה שאילו חתכנו את הדפים למשפטים וקוראים כל משפט בנפרד, ואז מתחילים להרכיב, אחרי שקראת את המיני מקטעים, מתחילים להרכיב את הכל חזרה בצורה הפוכה. בהתחלה מחברים מיני מקטעים אחד לשני, מחברים אותם למקטעים שלמים, דפים, ואז מרכיבים את הגנום השלם. זה הרעיון. זו שיטה שהיא איטית, היא דורשת הרבה עבודה ידנית, היא דורשת הרבה שיתופי פעולה מהרבה הרבה מכוני מחקר ברחבי העולם, כי מחלקים כל מיני חלקים. אבל זה הפתרון שהיה. היא מפיקה תוצאות די טובות מבחינת רמת האמינות שלה. זאת אומרת, אין הרבה סיכוי, קורה, אבל אין הרבה סיכוי שנגיד רצף ה-DNA הוא AAA, והחוקר קורא AAT, למשל. אבל האנלוגיה שנתתי לכם לספר היא קצת מטעה, מכיוון שהמשימה הזאת היא הרבה יותר מורכבת מכפי שהאנלוגיה הזאת נותנת תחושה. תזכרו שבאנלוגיה של ספר, אז יש לך כבר את הספר, אתה יודע מה הרצף של האותיות, אבל בעולם האמיתי של ה-DNA, החוקרים לא יודעים מהו הרצף הנכון. ולכן אני חושב שהאנלוגיה היותר מתאימה, זה פאזל ענק של עשרות מיליוני חלקים, שאנחנו לא יודעים מראש מה התמונה שהוא יוצר. וכדי לסבך עוד יותר את העניין הזה, חלק לא מבוטל, חלק גדול מאוד מהגנום האנושי, הוא בנוי מקטעים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, שעדיין צריך לשים אותם בדיוק במקום הנכון, ומדי פעם אמרנו, יש שגיאות שנופלות, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. אז יש לך באותן עשרות מיליוני חלקים של פאזל, מדי פעם גם חלקים של בכלל פאזל אחר. אז זה אתגר גדול. אבל החוקרים יכלו לאתגר הזה. פרויקט הגנום האנושי שהושק ב-1990 כאמור, התחיל בשנים הראשונות בבניית תשתיות, בהקמה של התשתית הארגונית, הטכנולוגית, של הטכנולוגיה הזו. אחר כך ניסו את הטכניקה הזאת על גנומים קצרים ופשוטים, בהתחלה של תולעת, של שמרים, דברים כאלה. ואז, יותר מאוחר, ניגשו למשימה הגדולה והמורכבת של לרצף את הגנום האנושי. זה התחיל לעבוד, זה פשוט היה צריך סבלנות. אבל היה... חוקר אחד שלא הייתה לו סבלנות. קרייג ונטר היה בשנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, אחד החוקרים המוערכים ב-NIH, אותו גוף פדרלי למחקר, עסק במחקר של גנים שקשורים בעיקר לפעילות של המוח, והיה אחד מהתומכים הראשונים ברעיון של אוטומציה של מחקר בגנטיקה, של שימוש במכונות ובמחשוב. וזה לא היה טריוויאלי. כי בתקופה ההיא, כל האתגר הגדול של לרצף מקטעים אדירים של DNA, היה כל כך עדין ורגיש, שהרבה אנשים חשבו שהוא לא מספיק אמין, שהמכונות לא מספיק אמינות ומדויקות, כמו אותן שיטות ידניות. אבל קרייג ונטר לא הולך עם העדר, זה לא באופי שלו, הוא הלך בכיוונים שלו, הוא מבין הראשונים שקנו מכונות לריצוף DNA בשנת 87, עוד כשזה היה ממש ממש חדש, והראה איך הוא מסוגל לרצף 300 גנים די בצורה מהירה, שזה היה הישג אדיר, עד אז אולי היו מסוגלים לרצף גנים בודדים פה ושם. ובשנת 92 הוא עזב את ה-NIH, הלך והקים מכון מחקר משלו, ובשנת 98 הוא חבר לקבוצה של אנשי עסקים, חברה שהיא יצרנית של מכונות ריצוף DNA שכאלה, והקימו חברה בשם סלרה. סלרה ג'נומיקס. בנקודה הזו בסיפור, הוא חבר לעוד דמות חשובה שהיא ככה מאחורי הקלעים של הסיפור, אבל יש לה משמעות מאוד גדולה, וזה יוג'ין או ג'ין מיירס, שהוא בכלל מגיע מתחום מדעי המחשב. מיירס הוא פרופסור למדעי המחשב, הוא עבד באוניברסיטת אריזונה בשנות ה-80, והוא עבד בצמוד לחוקרים בתחום הגנטיקה. ואז הוא נחשף בעצם לבעיה המורכבת הזו של לנסות ולהרכיב פאזל של עשרות מיליוני חלקים, שאתה לא בטוח לחלוטין אם זה החלקים הנכונים בכלל, כן או לא. והיה לו מאוד ברור שכאילו יש פה פוטנציאל להשתמש בכוח ובעוצמה של מחשבים, אבל מחשבים בשנות ה-80 וה-90 היו מאוד חלשים. לא התאימו כך למשימה הזו, מאיירס לקח על עצמו פיתוח של אלגוריתמים וצורות שונות של עיבוד מידע, כדי שבעצם המשימה הזאת תעבוד טוב עם מחשבים של תקופתו, וזה די תאים בראש למה שתכנן קריג ונטר, והוא הזמין אותו להיות סגן הנשיא בסלר. ואז בשנת 1998, קריג ונטר מכנס מסיבת עיתונאים, ושם הוא מטיל פצצה שהיממה פחות או יותר את כל החוקרים בעולם הזה של הגנטיקה. ונטר הכריז שסלרה מתכוונת לרצף את הגנום האנושי, שזה בדיוק מה שפרויקט הגנום האנושי רוצה לעשות. אבל אם פרויקט הגנום האנושי אמרנו, התקציב שלו היה 3 מיליארדי דולרים, על פני 15 שנה, עם אלפי חוקרים, סלרה התכוונה לעשות את זה, ככה הכריז ונטר, בתוך 3 שנים, בעלות של 300 מיליון דולר בלבד, מכספי משקיעים. עכשיו, אנחנו יודעים שבמדע קבוצות מתחרות ביניהם, וגם זה בטכנולוגיה, זה טבעי, תחרות זה טבעי, אבל התחרות הזו יצרה משהו אחר לגמרי. באותו הרגע הפך קריג ונטר, אפשר להגיד, לאויב מספר אחד של החוקרים בפרויקט הגנום האנושי. יריבות אישית, מרה, אנטגוניזם אישי כלפיו. אתם יודעים, כשמדברים עם עיתונאים, אז הם מאוד מנומסים, כן? והם מאוד ככה זה. אבל מאחורי הקלעים, קראו לו אס-הול ונבל, פרנקנשטיין, מוצץ דם, דארט ונטר, אחד מהכינורים היותר מוצלחים, אני חושב. למה? למה האנימה האישית, הכל כך כעוסה נגד ונטר, באיזשהו התמודדות על משהו שנראה מאוד טכני, כמו ריצוף של הגנום האנושי. אז בואו נפרום את היריבות הזו בין ונטר ופרויקט הגנום האנושי, ונראה שבעצם יש כמה שכבות של בצל, כמו בצל ככה, שמסתתרות בפנים. כמה שכבות של יריבויות. אז הדבר הראשון, השכבה הראשונה של היריבות הזו, הייתה על שאלת המתודה המדעית. נזכיר שפרויקט הגנום האנושי, הדרך שבה פרויקט הגנום האנושי, ניסה לפתור את הבעיה של ריצוף DNA של האדם, על ידי פירוק למקטעים, ואחר כך למיני מקטעים, ובסוף בונים את הרכיבים את הכל חזרה למעלה. כאמור, זו שיטה ידנית יחסית, איטית, אבל מדויקת. אתה יכול להיות בטוח שזה מפיק תוצאות טובות. השיטה שפיתחו ונטר ומיירס בסלרה, שיטה אחרת, היא נקראת Whole Genome Shotgun Sequencing, והשיטה הזו אומרת שאתה מדלג על שלב הביניים של לחתוך לדפים, למקטעים, ועובר ישר לריצוף של המון המון מיני מקטעים, ומהם בונה את ה-DNA השלם. השיטה הזאת יכולה לעבוד רק אם יש לך עוצמת מחשוב אדירה, ואתה עושה את זה באמצעות מכונות. אחרת זה פשוט מורכב מדי. ואמרנו שרוב החוקרים בפרויקט הגנום האנושי לא האמינו במכונות. הם חשבו שזה הולך להפיק תוצאות שהן בדיוק נמוך יותר מכפי שמחייב המחקר הזה. אז אנחנו רואים פה ישר, קודם כל יש פה מחלוקת בשאלה בסיסית במתודה המדעית. מה נכון יותר במדע הזה? מהירות או דיוק? וקרייג ונטר היה לו די ברור שמה שחשוב פה זה המהירות, והוא הסביר למה בעדות שהוא נתן בקונגרס באחד מהשימועים. הוא הסביר, אנחנו בסלרה אימצנו את המוטו המהירות משתלמת, כיוון שתגליות לא יכולות לחכות. מאז החל הקונגרס לתקצב את פרויקט הגנום האנושי, למעלה מ5 מיליוני אמריקנים מתו מסרטן, ועוד למעלה ממיליון אנשים מתו מתגובה שלילית לתרופות. ואת כל זה אפשר לנסות ולפתור אם אתה מרצף את ה-DNA. אלו היו המניעים שלו. אבל הרבה חוקרים בפרויקט הגנום האנושי חשדו בקרייג ונטר שהוא לא מספר את כל האמת, שיש מניעים הרבה יותר ציניים מאחורי הקלעים ללמה הוא רוצה לעשות את הריצוף הזה כל כך מהר. הסיבה הייתה שסלרה רוצה לרשום פטנט על הגנים. ב-1980 בית המשפט האמריקני קבע שאפשר לרשום פטנט על גן. ומרגע שההחלטה הזאת נקבעה, נוצר איזשהו מרוץ חימוש כזה בין חברות ביוטכנולוגיה רבות, שכל אחת מהן רוצה להיות הראשון לגלות גן, לרצף אותו ולרשום עליו פטנט. כי אם יש לך פטנט, אתה יכול עכשיו לסמך זה לעשות תרופות, או שאתה יכול למכור את המידע הזה לחברות תרופות וכדומה. זה מידע שיש לו הרבה ערך. וכשאתה מבינים את זה, ומבינים שסלרה הייתה חברה פרטית, וזה היה המודל העסקי שלה, בהתחלה, בחלק מהזמן, אז אתם מבינים שיכול להיות שגם היה איזשהו מניע אחר ללמה בעצם המהירות היא פתאום כל כך חשובה. עכשיו, קרייג ונטר לא הסתיר שסלרה הולכת לרשום פטנטים על כמה מאות גנים חשובים, אבל הוא היה תומך גדול מאוד בכל הנושא של מסחור המחקר בעולם הגנטיקה. כי הוא אמר, והיו הרבה אנשים שהסכימו איתו, שאי אפשר לסמוך על המגזר הציבורי לעשות את זה, צריך לתת למגזר פרטי לחקור את ה-DNA, ואיזה בעצם, ככה, תמריץ, יש לחברות תרופות ענקיות, שמוכנות להשקיע מאות מיליוני דולרים במחקר, כדי להפיק תרופות וטיפולים רפואיים, אם לא נותנים להם הגנה של פטנט. איך אתה יכול לקוות ששוק הפרטי ייקח את המשימה הזאת אל ידיו? אם לא תיתן להם הגנה של פטנט, אז אנחנו נקבל בסוף את המידע שעצור בתוך הגנום, קצת כמו נפט שקבור מתחת לאדמה, אבל אף אחד לא חופר כדי להוציא אותו. הוא יהיה חסר ערך. יותר מזה, ונטר אמר שהכלים שסלרה מפתחת, כלי המחשוב שהולכת לפתח, בעצם הולכים לתרום גם לאקדמיה. הוא אמר, אנחנו חושבים שהמידע שתשיג סלרה יסייע גם למדע וגם לחברה שלנו, כיוון שהוא יאפשר לחוקרים לקדם את המדע והרפואה בעזרת כלי התוכנה המתקדמים של סלרה. מטרתנו היא להפוך את הנפח האדיר והמורכב של מידע ביולוגי לנגיש ולשימושי יותר עבור החוקרים באקדמיה ובתעשייה. לשם כך, יצרנו ספרייה חסרת תקדים של מידע גנטי במאגרי הנתונים שלנו. עכשיו, החוקרים בפרויקט הגנום האנושי היו בדעה הפוכה לגמרי מזו של קרייג ונטר. הם האמינו שאסור לתת להם מישהו בעלות על המידע שנמצא בגנום האנושי. הם חשבו המידע שבגנום שלנו שייך לכולם, כמו שאי אפשר לשום פטנט על תורת היחסות ותורת הקוונטים. ומי שייצג בגופו, בדמותו, במחשבותיו, מעשיו, את הדעה הזו בצורה הכי ברורה, זה היה פרנסיס קולינס, שהנהיג את פרויקט הגנום האנושי מאז 1993, חוקר ותיק מאוד, מוערך מאוד בתחום, גילה גנים חשובים בתחומים של ניוון שרירים וכדומה, והוא אחד כזה שנתן דגש מאוד גדול לסוגיות האתיות במחקר הגנטי, כולל, למשל, שמירה על פרטיות וכדומה, ובין היתר הוא שלל על הסף כל הנושא של האפשרות שמישהו יש לו בעלות על גנים. ההסבר שהוא נתן באחד מהרעיונות הוא העלות הצפויה של טיפולים רפואיים מבוססי גנים עשויה להיות מאות אלפי דולרים, לא בגלל שטכניקות המעבדה כל כך מסובכות, אלא בגלל כל הפטנטים והתמלוגים שהתווספו זה על גבי זה, והסתכמו בעלויות מוגזמות ובלתי ניתנות להשגה. זה היה החשש הגדול שהערב לנו, הוא פוטנציאלית הטיל צל כבד על האפשרות שנצליח לפתח רפואה מותאמת אישית בעתיד. אז אני חושב שאתם מבינים מהדיון הזה ש... הדיון על השאלה של הבעלות על הגנום, למי שייך המידע שנמצא בתאים שלנו, היה דיון מאוד אמוציונלי. האנשים שהאמינו בו, האמינו בו בצורה מאוד חזקה, זה השקפות עולם שונות לחלוטין, ומכאן חלק ניכר מאוד מהאיבה והאמוציות האישיות האלה בעניין. השכבה השלישית של הוויכוח הזה, ואולי השכבה הכי אמוציונלית מכולן, זה כל הנושא של מימון למחקר ציבורי בבסיסי, במדע בסיסי, כמו פרויקט הגנום האנושי. קרייג ונטר אמר שלדעתו שלושת המיליארדי הדולרים שממשלת ארצות הברית שופכת על פרויקט הגנום האנושי, זה פשוט בזבוז. הכל הולך על, מתבזבז על בירוקרטיה והדברים לא חשובים, והוא מראה שסלרה מסוגלת לעשות את זה בעשירית מהעלות ובחמישית מהזמן. עכשיו, חוקרי פרויקט הגנום האנושי, הם ראו את המאמצים האלה של ונטר לשכנע את הקונגרס להעיף את המימון מפרויקט הגנום, כניסיון ישיר לחסל את הבייבי שלהם, את הפרויקט שלהם. אריק לנדר הוא אחד מהמדענים הבולטים של פרויקט הגנום האנושי, והוא אמר את זה בצורה מפורשת. היה לנו ברור שמישהו מנסה לרסק את הפרויקט, מכלל שהדרך היחידה שבה התוכנית העסקית של סלרה יכולה לעבוד, זה אם פרויקט הגנום האנושי הציבורי ייסגר. זו הדרך היחידה שבה הוא, ונטר, יוכל ליהנות ממונופול על המידע. לשם הצלחתה של סלרה, פרויקט הגנום היה חייב להיבלם, או שתקציביו יקוצצו. אגב, קרייג ונטר לא התרגש מכל כל האמוציות נגדו, הוא טען שהכל נובע ממניעים אישיים של גאווה שנפגעת, כי הטכנולוגיה שלו זה מה שנכון להשתמש בו. הוא אמר, ובכן, אף אחד לא אוהב שמביסים אותו במזרת אינטליגנציה גבוהה יותר, תכנון וטכנולוגיה. זה יכול להכעיס אנשים. והפרויקט הגנום האנושי, מהצד השני, טענו שוונטר מציג איזשהו מצג שווא לציבור, כשהוא משכנע את הציבור שפרויקט הגנום האנושי הוא בזבזני ובירוקרטי. כי פרויקט הגנום האנושי, כמו שאמרנו, היה עסוק בשנים הראשונות שלו בלבנות תשתיות ושיטות. ורק בהמשך ניגשו לגנום האנושי ממש לרצף את הגנום. כך שכשוונטר אומר, כבר 8 שנים הם עובדים ורק ריצפו 5% מהגנום האנושי, זה כמו להסתכל על נאסה ב-1968, קצת לפני ששלחו את האדם לירח, ולמדוד מה המרחק בין החללית לירח, ולגלות שהחללית עוד לא עזבה את כדור הארץ. זה לא באמת התמונה האמיתית. אז זה הרקע של היריבות האישית המרה שנוצרה כשקרייג ונטר הטיל את הפצצה שלו במסיבת העיתונאים והודיע שסלרה הולכת לרצף את הגנום האנושי, והוא הטיל את שני הצדדים לתחרות מטורפת, למרוץ מטורף, שבו ברור שאף אחד לא יכול להרשות את עצמו להגיע במקום השני. מי שיגיע במקום השני יפסיד לגמרי. אם סלרה תגיע במקום השני, היא לא תוכל יותר לרשום פטנט על הגנים, לא יהיה לה מודל עסקי. אם פרויקט הגנום האנושי יגיע השני, זה סימן שקרייג ונטר צדק, ושאין מקום לתקצב פרויקטים ציבוריים שכאלה. הקונגרס לא ייתן יותר תקציבים לפרויקטים כאלה בעתיד. לשני הצדדים זה היה מרוץ של להיות או לחדול. קרייג ונטר לא חסך בסלרה באמצעים, הוא רכש לחברה 4 מחשבי על, גדולים שהיו בשימוש של ה-NSA קודם לכן, 7,000 מעבדים, 70 טראבייטים של מידע, בשביל תחילת שנות ה-2000 זה כמות אדירה, והוא כרכש עשרות מכונות אוטומטיות לריצוף DNA, וסלרה במין ניסוי כלים שכזה, בהתחלה ניגשה לרצף את הגנום של זבוב הפירות, שזה היה הייצור הכי מורכב שעד אז ניסו לרצף את הגנום שלו, והם עשו את זה ב-11 חודשים בלבד, שזה הישג מדהים. אף אחד לא ציפה שדבר כזה יכול לקרות. ופרויקט הגנום האנושי הבינו שברגע שקרייג ונטר מפנה את התותחים הכבדים האלה לעבר הגנום האנושי, זה ייגמר בתוך שנה או שנתיים. זה הכל. בזמן שפרויקט הגנום האנושי עדיין מתוכנן להסתיים רק בעוד 5 שנים. פרויקט הגנום האנושי היה בצרות. הם היו כמו, אפשר לומר, כמו קבוצת כדורגל שעולה למחצית בפיגור של 3-0. ויש להם שתי ברירות. או שהם הולכים להתפרק ולשקוע בים של האשמות הדדיות והכפשות, ולא ילך שום דבר, או שהם יכולים להתאחד, לזניח את כל חילוקי הדעות ביניהם, ולחתור לעבר אותה המטרה. הם בחרו באופציה השנייה. אריק לנדר, אותו חוקר, אמר, מה שקרייג ונטר עשה היה נפלא. הוא גרם לנו לשים בצד את כל המחלוקות שלנו לגבי הבדלי מתודולוגיה, החלטנו להתאחד, ואמרנו שאנחנו פשוט הולכים לעשות את הדבר המחורבן הזה. לשון מדעית מוסמכת. וההחלטות שפרויקט הגנום האנושי היה צריך לקבל לא היו קלות. הם נאלצו לוותר על אחת מעמודי התווך של האידיאולוגיה שלהם. הם נאלצו לוותר על המתודה של פעילות איטית ומדויקת לטובת שימוש בטכנולוגיה קצת יותר אקספרימנטלית. ופרויקט הגנום האנושי החליט לרכוש את אותן מכונות ריצוף DNA אוטומטיות שבהן השתמש קרייג ונטר כחלק מהפרויקט, כדי להאיץ את קטב ההתקדמות. וקרייג ונטר ראה בהחלטה הזו אישוש לכל מה שהוא חשב מקודם, לכל זה שהתקיפות כנגדו הם הגיעו מאיזושהי גאווה פגועה, כי הוא צודק. הוא אמר, בתחילה פרנסיס קולינס ושאר האנשים בפרויקט הגנום האנושי טענו שהשיטות שלי לא יעבדו לעולם. כשהתחילו להבין שטעות בידם, הם החלו לתקוף אותי באופן אישי, והמציאו כל מיני דברים לגבי בעלות, פטנטים אל הגנום. זה היה פשוט אבסורד. אנשי הפרויקט הגנום האנושי לא נשארו חייבים, הם טענו שחלק ממה שסלרה עשו, זה לקחת מידע של הגנום האנושי, שפרויקט הגנום כבר שחרר ממקודם, כי פרויקט הגנום האנושי התחיל קודם, ולהשתמש במחקר שלהם. זאת אומרת, זה קצת ככה קיצור דרך כזה, בזכות פרויקט הגנום האנושי, שזה כאילו, אחר כך אתה אומר שפרויקט הגנום כאילו לא רלוונטי, קצת לא יפה. לכל אורך שנת 99 היו ניסיונות משני הצדדים למצוא אולי איזושהי פשרה. כי היו אנשים בשני המחנות שחשבו שעדיף אולי לזנוח את כל המחלקות האלה, להפסיק לעבוד בנפרד ולשלב ידיים ולעבוד לעבר אותה המטרה, לטובת המחקר המדעי. קרייג ונטר ופרנסיס קולינס נפגשו לאורך שנת 99 כמה פעמים, אבל הדיונים האלה תמיד התפוצצו על אותה נקודה כאובה שלמי שייך המידע בגנום האנושי. אבל אז במרץ של שנת 2000, פרויקט הגנום האנושי שלף שפן מהכובע. אחרי הרבה השתדלויות פוליטיות מאחורי הקלעים, ביל קלינטון, נשיא ארצות הברית, וטוני בלר, עמיתו בבריטניה, יצאו בהכרזה משותפת, לפיה הם הולכים לקדם חקיקה שתגיד שאי אפשר לרשום פטנטים על המידע בגנום האנושי. ההכרזה הזו, כמו שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, עשתה המון גלים בעולם הביוטכנולוגיה, כי היא פחות או יותר שמתה את הרצפה מתחת לרגליהן של כל אותן חברות שכל הזמן היו עסוקות בלרשום פטנטים על גנים. ומניות הביוטכנולוגיה בנאסדק באותו היום נפלו ב-50 מיליארד דולר, וסלרה איבדה 2 מיליארד דולר באותו היום מהערך שלה. קרייג ונטר הבין שהאויבים האמיתיים שלו זה לא החוקרים של פרויקט הגנום האנושי, אלא הפוליטיקאים. אני חושב שהוא הבין שהממסד לא ייתן לפרויקט הגנום האנושי ליפול, כי אחרת זה מצטייר קצת לא טוב על הפוליטיקאים שישרו תקציבי ענק כאלה שאולי לא היה בהם צורך. אז בסופו של דבר, הוא ופרנסיס קולינס כן הגיעו לפשרה, והפשרה הייתה שהמרוץ לריצוף גנום האדם הסתיים בתיקו. שתי הקבוצות, שני הארגונים, הולכים להוציא את התוצאות של המחקר באותו היום. זו הייתה פשרה פוליטית לחלוטין, ונטר אמר את זה בעצמו, זו הייתה פשרה פוליטית בגלל שהאנשים בפרויקט הגנום האנושי חששו שאנחנו נצא ראשונים עם המידע שיש לנו. אנחנו פחדנו שהם יעזרו בבית הלבן כדי להיראות כאילו הם ניצחו. אז ב-26 ביוני שנת 2000, 17 שנים לפני היום הזה, התהלכו פרנסיס קולינס, קרייג ונטר וביל קלינטון על מדשאות הבית הלבן והכריזו קבל עם ועדה על סיום הטיוטה הראשונית של מיפוי גנום האדם, של ריצוף גנום האדם. זה אומר שבערך 90% ומשהו מהגנום רוצפו בהצלחה. היו כמובן הרבה צלמים, הרבה מחיאות כפיים, הרבה לחיצות ידיים, התקשורת קשרה כתרים לכל ההצלחה, היו כאלה שישבו את זה לנחיתה על הירח. מאחורי הקלעים היה טעם חמוץ, כמו שאתם יכולים לדמיין לעצמכם עכשיו, כשאתם יודעים מה קרה מאחורי הקלעים. במיוחד אני חושב הטעם החמוץ היה אצל קרייג ונטר, כי בעצם הוא ידע את זה שזה הולך לקרות. אחרי כמה שנים באמת מהסיפור הזה, בית המשפט האמריקני קבע סופית שאי אפשר להוציא פטנטים על גנים, והוא ביטל רדיואקטיבית, רדיואקטיבית, כן? אם הוא עשה את זה, זה היה ממש ביטול רציני. ביטל רטרואקטיבית את כל הפטנטים שהוציאו עד אז על גנים. סלרה בעצם, בזאת המודל העסקי שלה הסתיים, והיא כשלה במשימה שלה, אז יש פה איזשהו טעם חמוץ אולי, אבל אני חושב שקרייג ונטר כן יכול להיות מרוצה על ההשפעה העמוקה, בגלל ההשפעה העמוקה שהייתה לו על המדע הזה של הגנטיקה. כי די ברור היום, כשאנחנו מסתכלים בדיעבד, שאלמלא סלרה וונטר והמרוץ של ריצוף גנום האדם, פרויקט הגנום האנושי לא היה ממהר לאמץ טכנולוגיות חדשות. ובזכות בעצם הפעילות של קרייג ונטר והעובדה שהוא דחף אותם כן לאמץ טכנולוגיות כאלה בלית ברירה, פחות או יותר, אז נוצר בעצם המדע החדש הזה שנקרא ביו-אינפורמטיקה, ובעצם חולל מהפכה בכל האופן שבו נעשה מחקר בסיסי בעולם הגנטיקה. היום המחקר בגנטיקה מבוסס רובו ככולו על מחשוב ואוטומציה. סטודנטים שלומדים היום בתחומי הגנטיקה לומדים לא פחות מדעי המחשב, כי זה כלי בסיסי בידיים של חוקר בתחום הזה. והמיכון והאוטומציה שנכנסו לתחום הזה בעצם אפשרו לנו להתקדם כל כך מהר כפי שהתקדמנו מאז. והיום אנחנו נמצאים במצב שבו אותו ריצוף של גנום של אדם, מה שסלרה ופרויקט הגנום עשו, נעשה בעלות של פחות מ-$1,000 ונמשך כמה ימים. וזה בזכות האוטומציה. וריצפנו גנומים של אלפי בני אדם. זה בזכות מה שקרייג ונטר דחף, ומאז קרייג ונטר מנהל מכון על שמו, מכון קרייג ונטר, ושם הוא עושה דברים שהם באמת על גבול המדע הבדיוני, בעיקר בתחומים של חיידקים מלאכותיים ודברים כאלה. בטוח שאני אקדיש לזה פרק בעושים היסטוריה מתישהו, דברים מדהימים. 17 שנה כאמור חלפו מאז השחרור של הטיוטה של הגנום האנושי, ו-14 שנה מאז ששחררו את הדוח המלא, ואפשר לסכל אחורה ולשאול את עצמנו במה הפרויקט הזה הועיל לאנושות. אז אחד הדברים המעניינים שלמדנו בזכות הפרויקט הזה, זה משהו מאוד מפתיע. חשבו תמיד שלבני אדם יש בערך 100,000 גנים. זו הייתה הערכה. זה אומר שיש פחות או יותר גן אחד לכל תכונה אנושית כזו או אחרת. אחרי, אחד מהתגליות של הפרויקט הייתה, שבעצם יש לנו רק 20,000 וקצת גנים. וזה אומר שהתכונות שלנו נקבעות בצורה הרבה יותר מורכבת על ידי כמה וכמה גנים. ואפילו על ידי אזורים שפעם חשבנו שהם ג'יבריש מוחלט, שהם מה שנקרא ג'אנק די-אן-איי. והיום אנחנו מגלים שיש בהם דווקא הרבה מידע שהוא דווקא הוא כן חשוב. זה היה מפתיע מאוד. זה מראה לנו שהריצוף אולי הוא היה צעד הכרחי בדרך הזו של חשיפת המידע בתוך הגנום, אבל הוא לא מספיק. יש עדיין הרבה מה לחקור, אבל התשתית הטכנולוגית שנוצרה, או התשתית המדעית שנוצרה, בעצם מאפשרת היום לחוקרים, כשהם באים לזהות מה עושה גן מסוים, לגלות את זה בתוך ימים או שבועות, במקום בתוך שנים כמו שזה היה פעם. עוד דבר מעניין שגילינו, זה שאנחנו ובעלי החיים חולקים המון DNA משותף. אפילו יצורים יחסית פשוטים, כמו תולעים וחיידקים, מאוד מאוד דומים לנו, והמדענים משתמשים בזה כשהם באים בעצם להשוות פיסות DNA שונות בין בני אדם ובעלי חיים. והדבר השלישי, ואחד מהדברים המעניינים, זה שגילינו שבעצם ההבדלים הגנטיים בין בני אדם בודדים, הם זעומים, הם פחות מ-1% מסך כל הגנום שלנו. והיום אנחנו מבינים הרבה יותר טוב, בזכות זה שאנחנו יודעים את הרצף השלם של ה-DNA, מה עושה כל שינוי קטן כזה ב-DNA שלנו? איך אפילו שינוי של זוג בסיסים אחד יכול פתאום לחולל דברים שונים לחלוטין בתכונות והבדילים בני אדם, וזה משהו שאנחנו מבינים הרבה יותר מפעם. לסיכום. פרויקט גנום האדם מתחיל בתור איזשהו פרויקט טכנולוגי, מדעי. אבל ראינו שבעצם הוא הוביל לאיזשהו סוג של מחלוקת לגבי מה האידיאלים הנכונים של מדע חדש. היו פה קרבות בין מהירות לבין דיוק, בשאלות של מימון ציבורי או פרטי לתחום הזה של המדע. וכמובן בשאלה הכי נוקבת והכי כאובה, למי שייך המידע שנמצא בגנים שלנו. המרוץ בין סלרה ובין פרויקט גנום האדם חולל מהפכה בתחום הזה של הגנטיקה. הוא שינה את התחום הזה מתחום שבו מעבדות קטנות וחוקרים עובדים בצורה ידנית ואיטית יחסית, לשימוש במחשבים, ציוד ממוכן ועבודה הרבה יותר מהירה, ואנחנו רואים את הדבר הזה היום. אבל כשמסתכלים על איפה אנחנו נמצאים היום, אנחנו מבינים ש... המדענים וחוקרי הגנום ימשיכו כל הזמן, יהיו חייבים להמשיך ולשוט באוקיינוס הגדול הזה של מידע, של ה-DNA שלנו, ויהיו חייבים עדיין להגיע לכל אחד מהאים באוקיינוס הגדול הזה, ולהפוך כל אבן ואבן לגנות, לגלות את הצפונות בתוך ה-DNA שלנו. תודה רבה לכם, חפש. תודה רבה. תודה רבה.
זהו, עד כאן. תודה רבה לניר סייג על ההקלטה באירוע ולצוות צוותא תל אביב על האירוח הנהדר כתמיד. מיד נמשיך אל מה שנשמע בפרק הבא, חלקו השני של המפגש, עדכון על פודקאסט חדש ברשת, עושים רפואה, ועוד, אבל ראשית, חסות. בפרק הבא נשמע את חלקו השני של מפגש המאזינים, ובו ערכתי על הבמה שלושה אורחים. הראשון היה פרופסור דורון לנצט, חוקר במכון ויצמן שהשתתף בעצמו בפרויקט הגנום, ושיתף אותנו בעתיד המדהים של התחום הזה. השנייה הייתה דוקטור ליאת יקיר, שסיפרה לנו על גן הבוגדנות, הגן שמצביע על סיכוי גבוה יותר שבן הזוג, גבר בלבד במקרה הזה, להיות לא נאמן. והיא סיפרה גם על בדיקות גנטיות שיכולות לבחון את העניין הזה, ועל העתיד בכלל של שירותי שידוך מקוונים מבוססי גנטיקה. ולבסוף, דוקטור נורית בובליל מהמכון לרפואה משפטית באבו כביר סיפרה לנו על זיהוי גופות אלמונים באמצעות DNA, על מאגר ה-DNA הגדול שהקימה, ועל כמה פענוחים מרתקים מההיסטוריה שלה. כל זאת ועוד בפרק הבא, יש למה לחכות, אני מבטיח לכם. אגב, הפרק השני על הוויצק, המחשב העברי הראשון, כבר מוכן ויעלה מיד לאחר מכן. השבוע עלה להעביר פרק ראשון של הפודקאסט החדש, עושים רפואה. מגישים אותו דוקטור יובל בלוך, המנהל הרפואי של אסותא הראשון לציון, והמפיק ואיש הרדיו הוותיק עידן כהן. אתם יכולים למצוא אותו באתר שלנו, ranlevy.com/med, דרך התפריט העליון באתר, וגם באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, ובאפליקציית הפודקאסטים של האייפון. ניתן כמובן גם להירשם לרשימת התפוצה ולקבל עדכון בדואר אלקטרוני על כל פרק חדש. ההרשמה דרך האתר. עושים רפואה עוסק בכל מה שקשור ברפואה ובגוף האדם, וכבר הפרק הראשון עוסק במחלה מרתקת, אפילפסיה. יובל ועידן מספרים על המחלה עצמה, מה קורה במוח שגורם לסערות החשמליות האדירות האלה, ומה הקושי הגדול בטיפול התרופתי במחלה, וגם משוחחים עם נטה, שם בדוי, בחורה מקסימה ומלאה צמחת חיים שלקטה באפילפסיה בגיל 27, ועברה את אחד הניתוחים המפחידים ביותר שאני יכול לדמיין לעצמי, קריטה של חלק מהמוח. עושים רפואה ברנלוי.com/med. ועוד עדכון משמח, חלק מבעלי המכוניות שמו לב אולי שבשבועיים האחרונים הופיעו לפתע ערוצים של עושים היסטוריה, עושים טיול ועושים עסקים במערכת הבידור ברכב שלכם. זאת תוצאה של שיתוף פעולה בינינו ובין רדיוס 100 FM, שבמסגרתה הערוצים שלנו עומדים להיכנס לכ-100 ומשהו אלף רכבים בישראל. אז אם נתקלתם בערוצים שלנו במכוניות שלכם, ספרו לי על חוויית ההזנה, מה אהבתם, מה אפשר לשפר, ואם אתם מפרסמים שמתלבטים אם לקחת חסות על הפודקאסטים ברשת עושים היסטוריה, עכשיו זו הזדמנות נהדרת לקפוץ למים, עם חדירה לשוק חדש לחלוטין, וקהלים חדשים שעד היום לאו דווקא הקשיבו לפודקאסטים. צורי מקשר ב-run@ranlevy.com, ואספר לכם עוד על היוזמה החדשה של עושים היסטוריה ורדיוס 100 FM. עושים היסטוריה הם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הקול וניהול התוכניות, נתן פוזניאק הוא התחקירן שלנו, קיילי אולוקלין מגישה את Curious Minds, קמרון סמסון, שרה סימבצקי ונייט נלסון על סיפור משפחתי, אינה בלנדאו מנהלת את השיווק והמחירות, דני תימור המנהל העסקי, ואני, רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!